אהלן כל המתנים והמתנות, אנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר, הפודקאסט שיוקח אתכם לטיולים, הרפתקאות, סיפורים ומקומות ברחבי העולם, ואני הפעם נמצא פה בחברה טובה, נמצא עם לירן מנדלסון, חבר טוב שלי עוד מהיחידה, ועם חבר טוב שלו שהיה ביחידה איתו עוד בעבר, מודד, אנחנו עוד מנציג אותם כמובן, וזה יכול להיות פרק קצת שונה, כי אמנם מודד עשה טיול ארוך מאוד בדרום אמריקה, וכבש הרבה יעדים שם, אבל אנחנו הולכים שנייה לראות את השקפת העולם המיוחדת שלו על הטיול, ואיך אפשר לעשות דברים קצת אחרת, עם חוויות מגוונות, בוא נגיד זה ככה, ועוד נשמור את כל הפלפל לבפנים. אז יאללה, בואו נתחיל. מה קורה מודד ולירן?
אהלן, מעניינים.
מה נשמע, מה קורה?
אוקיי, אנחנו בפרק טריו, שזה לא עשיתי אף פעם, למרות שאתם כאילו לא זוג, אבל אתם עם אינטראקציה של זוג לפעמים.
תמיד טוב להתנסות בשלישייה, אומרים.
נכון, נכון. פה בתל אביב גם בכלל זה מותר.
מותר, הכל מותר.
כן, יש לנו פה גם מכת בחשים, אז אם אתם שומעים כפות, זה, כן. זה סימן לזה. וגם יש לנו פה הפגנה בחוץ, אז בכלל אנחנו בבית אריאלה, כמובן מעריכים אותנו פה. אז יאללה, בואו שנייה תציגו את עצמכם. אולי מודד בכבודו בעצמו יתחיל.
מה אתה רוצה לשמוע עליי?
גיל, שם, תעודת זהות, חיה אהובה.
אוקיי. אני עודד, בן 30, לא רגיל להגיד את המספר.
כן, גם לא נראה.
גם לא נראה.
נראה חטוב.
נראה חטוב לגילי. ועשיתי טיול אחרי צבא די מאוחר, אפשר לומר. בגלל זה אני פה.
אתה מרגיש שיש איזה משמעות שעושים טיול באמת בשלב אחר בחיים?
לא יודע, משמעות. כן, האמת, נראה לי שלכל גיל יש לו את ההשפעה שלו על הטיול. בטיול הזה ספציפית, כאילו... לא הפסקתי לקבל שאלות, להגיש לי. כאילו יצאתי לה בגיל 28, וחגגתי בו בטיול את גיל 29, וכל הזמן, אתה בן 29, בעיקר ישראלים האמת. אתה בן 29, איך זה יכול להיות? בגיל כזה, ופה ושם, איך זה מרגיש? אתה נותן לנו תקווה שסקנים כמוך מצליחים לטייל גם בגיל כזה, שהחיים לא נגמרים בגיל 30, כן.
היום יש פרופורציות שונות, אבל היום בגלל הקורונה דווקא זה תקע אנשים, ואני מכיר אנשים בגיל יותר מאוחר שעושים את הטיולים האלה דווקא.
בגיל, מה זאת אומרת?
שאנשים בגלל הקורונה נתקעו שנתיים, ואז איחרו את הטיול שלהם.
לא, גם אני נתקעתי שנתיים בגלל הקורונה. תכננתי ישר אחרי האוניברסיטה להתחיל, כאילו מה זה להתחיל? לטוס אחרי האוניברסיטה, ואז התחילה הקורונה בשנה האחרונה ללימודים, וקצת... הרבבה לי את התוכניות. האמת גם בזמנו לא היה לי את האומץ לעשות את זה. כאילו זה הכל היה במגירה. ואולי אפשר להגיד שהקורונה די עזרה לזה לקרום אור וגידים. לא יודע, קרה איזה... באמת, אני מגדיר את היציאה לטיול הזה כסוג של קסם. לא יודע מאיפה קיבלתי את האומץ, את הביצים לעשות את זה.
מה באמת, אבל מותר להגיד ביצים בפודקאסט? בפודקאסט שלי מותר להגיד הרבה מאוד דברים. יש לי פרק שלם שאמרתי בולבולים.
הוא יערוך אותך גם ככה.
כן.
סבבה.
אז מה באמת גרם לך לעשות את ההחלטה הזאת בגיל 29, 28 אפילו?
בוא נספר לך את הסיפור.
אוקיי. אני רואה את לירן מחייך פה, סימן שזה טוב.
כן, לא יודע אם לירן מכיר את הסיפור הזה, אבל תכננתי לנסוע לאתונה עם חבר בשם עמית. עמית לוי, אם אתה מכיר לי.
עמית לוי המפורסם.
כן. תכננתי לנסוע איתו לאתונה, והוא לקח על עצמו את כל התכנונים של הטיול, לאן ניסע, איך ניסע, ופה ושם וזה. ואני קצת הסתכלתי מהצד ואמרתי לעצמי, כאילו, גם אני רוצה לדעת לעשות את זה. כאילו, אני מרגיש שזה כלי שחסר לי. לקחת איזה יד, לשים, לנעוד ציידים על המפה, לדעת לתכנן הכל, איך נגיע מפה לשם, ת-ת-ת-ת-ת, ימים, הכל. טוב, תכנן הכל. נוצר מצב, שבזמן זה היה ממש בתקופת הקורונה, והוא היה צריך לעשות בדיקה לפני הטיסה, והוא קיבל תשובה חיובית. הוא היה חולה.
קורונה, כן.
אני הייתי שלילי, הוא היה חיובי, לא יכולנו לטוס.
וואי.
ויומיים אחרי זה, כאילו, הגיע המועד של הטיסה, ושנינו התבאסנו כזה, ופתאום פותחים חדשות, והם גלים שכל אתונה מפוצצת שלג. ירד שם שלג שלא נראה שם שנים, ובאמת, ברמה של הרכבות לא עובדות, כלום לא, המכון, אין יוצא ואין בא. ושנינו נורא שמחנו, אמרנו, פאק, כאילו, איזה נס, שלא טסנו, כי היינו נתקעים שם.
אני דווקא חשבתי הפוך, אמרתי, אם באתונה יש שלג, זה דווקא זה טוב, אני אוהב שלג.
כן, אתה יודע, אבל לנסוע לאתונה במחשבה שיש לך קיץ וים, פתאום אתה לא במוכן, גם לא מבחינת הלבוש והכל, נדפק מכל הכיוונים, אין מילה אחרת להגדיר את זה. ואני זוכר שעשינו שיחה כזאת בוואטסאפ, בפייסטיים, איך שאומרים, ודיברנו כאילו איזה מזל שלא טסנו, איזה מזל שהייתה חולה קורונה. ואיכשהו, אחרי כמה, דיברנו איזה שעה, ולקראת סוף השיחה פתאום אמרתי לעמית, אמרתי לו לחבר שלי, שמע, רגע, כאילו, אתה יודע, גם אני רוצה לתכנן כזה טיול כמו שאתה תכננת על האתונה, כאילו, אולי אני אחשוב על דרום אמריקה, חלום שתמיד היה לי בראש, אולי אני אממש אותו. אמר לי, כן, אולי, למה לא? ולאט לאט, כאילו, התחלתי לחשוב, 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 כאילו, עברו ימים, וזה היה יותר ריאלי, על למצב שאחרי שבועיים נראה לי, פשוט נכנסתי לסקי סקנר, ופשוט טק, קניתי כרטיס לארגנטינה, ו...
וואו.
בשתיים בלילה ישבתי, רעדתי, שקשקתי, שתיים בלילה, טק, קניתי את כרטיס, לא אמנתי שזה קורה, ו... זה קרה.
והנה מוכפו שהוא יספר על זה.
למה אתה דופק על השולחן?
דפקתי?
בקטנה.
שמעו אותי?
בקטנה.
עשיתי מחנה, מי שלא יודע, לפני כל פודקאסט אני עושה פה הכנה, מה לא לעשות ומה כן לעשות בפודקאסט, אז מדברים עם ידיים.
לא, אבל שמעו את זה לייט, הכל בסדר.
לירן, יש לו פשוט שמיעה של מוזיקאי בגלל זה. לירן שלנו הוא מוזיקאי, הוא דרך אגב המלחין של הפתיח ושל הפתיח סיום וכל המוזיקה.
היום, הוא איש קומי, הוא מצחיק, לכו תראו אותו בקאמל, מפיל אנשים. הוא לא יודע להציג את עצמו, אבל בסטנדאפ הוא מפיל.
כך אומרים.
איש קריזמטי, רווק, מי שמחפשת.
גבוה, 1.90 מטר, כן.
חזרה בדרום אמריקה,
אם
בשל.
אם הייתי בא, אתה הייתי יוצא איתו.
וואלה, כן, וואלה, נושא על אופניים.
נאה, בא ממשפחה מעניינת, מבוססת.
אוכל, הכי חשוב זה משפחה.
אוכל לבד, יושב לבד, עומד לבד, מצחיק. קריזמטי, איכותי.
טוב, תיארת את עצמך, תמשיך.
לא, באמת, מה? הוא צריך לדעת להציג את האיכויות שבו.
נכון, נכון.
כן.
אני לירן, אני בן 20 ועוד מעט 8, עוד שבוע 28, שבוע מהיום.
קרוב אליי בתאריך.
קרוב אליי בתאריך, גם ברמת ה-IQ, רמת הגורילות, הכל דומה.
אף אחד לא יודע, אבל קוראים לי גורילה, זה הכינוי.
כולם יודעים את זה. כל מי שמקשיב לפודקאסט הזה מכיר אותך אישית, נראה לי, לא?
לא, יש כאלה שגם לא מכירים אותי. אז לאט לאט אתם מכירים, אתה יודע, לאט לאט אתם מפרטים.
האמת היא, אמר לזכותך, אני אמרתי לך את זה כבר הרבה, שלהרים את הפודקאסט הזה, באמת התחלת מכלום, ולהתמיד עם זה, זה העניין, וכל הכבוד לך. אני באמת לא יודע מי מקשיב לזה, למי יש סבלנות. אבל באמת זה כל הכבוד, ויש לוגו, ויש עניין, ויש קהל, והולך לו.
יש פתיח בזכותך, הנה.
ויש פתיח.
יש גם אורחים, מסתבר.
יש מיקרופון.
כל הכבוד. אז אני לירן, אני בן 28 עוד שבוע. אני מלחין, אני גיטריסט, מתעסק במוזיקה. כרגע אין לי איזה פרויקט ממשי גדול, אבל אני עובד כמו חמור, האמת, לאחרונה.
הוא עובד על הפתיח רבה שלך.
כן, עובד על הפתיח.
פתיח עובד ממש. משהו עם כינורות, שמעתי, לא?
עובד קשה, כותב הרבה שירים, נגן עם הרבה אנשים. עד שבסוף יגיע עניין, מי שמחפש שיר, מי שמחפש גיטריסט, נא לפנות למספר, סתם.
מי שעושה חתונה בקרוב, עושה איזה ליווי
מוזיקלי. כן, באמת לפנות, מי שצריך מוזיקה לפודקאסט, אני יכול לעשות מזה יופי של עסק, תשלמו כראוי ואני אגיע.
תפנו, תפנו לי לירן, מוזיקאי ענק.
זהו, חוץ מזה, אני כאילו היום החבר של הספר, זה התקן שלי. אתה מכיר את התקן הזה?
כן, כשעשינו את ההכנה, אז הקבלנו את זה לפודקאסט של אורי כספי, שיש את שימי ברל.
את פיני.
את פיני, סליחה, שימי. פיני.
לכל ספר יש איזה אחד שיושב על הספה, שאין לו את עבודה, אין לו גם שם, אף אחד לא יודע איך קוראים לו, מה התפקיד שלו זה להיות החבר של הספר. להצחיק אותו, לחפור ללקוחות, אז אני החבר של הספר.
אתה יודע שאפילו בקריאה...
לא הייתי בדרום אמריקה, לא דרכתי שם.
אפילו בקריה, במספרות בקריה שאני מסתפר, תמיד שאני מסתפר, יושבים איזה שניים עובדי רסר כאלה, מסתלבט עם הקומי שמסתפר.
זה תפקיד.
זה תפקיד.
זה משק החבר של הספר.
כן, יש תפקיד כזה בלשכת התעסוק, החבר של הספר, כל ספר צריך חבר חופר.
חבר חופר ויש את החופפת.
כן, משהו כזה. אז אני היום רק מתווך, מדי פעם יגיד כמה מילים, אבל זה שלכם.
כמה עברות.
הוא עשה את הטיול, לא אני.
לא, לירן היה לי בלב במהלך כל הטיול, אז...
חייב גם לספר דרך אגב שלירן ומאיה, בת זוג שלו, אז עשינו את הפרק הגנוז, יש לנו פרק שהקלדנו על וינה, ופשוט אחד מהמיקרופונים לא עבד, מה שקרה שפשוט חצי מההקלטה לא שומעים אותה, אז אנחנו...
בדקת עכשיו זה עובד?
נאלצנו... כן, עכשיו זה עובד. עכשיו ברוך השם זה עובד. מקסימום נאשים את עיריית תל אביב.
כן, אנחנו... חבל, היה לך טו באב עכשיו, יכלת להעלות את זה.
כן, כפרק זוגי.
כן, זה כאילו דייט בחול כזה. זה לא כמו שהוא עשה עכשיו הרפתקאות. היינו מתונים. אבל
גם בסוף בטוח היה דייטים שם מעניינים.
אז פה ושם.
אז בוא נצלול שנייה.
חברה שאין לי ששמע את הפודקאסט עכשיו, אני...
יאללה, תתחיל לג'וס.
לא הייתה לי חברה, בנו אמריקה, תדאגי.
אז בוא נרד לג'וס, אז אתה מתחיל באמת מארגנטינה, עושה ארגנצ'ילה כזה, כמו כולם?
לא, האמת לא צ'ילה, צ'ילה התגלו כמטורפי קורונה באותה תקופה. זה היה באמת, זה היה ממש בסוף של הקורונה, גם הכרטיס היה בהתאם, סכום מצחיק, ופשוט צ'ילה, היה להם כל מיני הגבלות קורונה, אז אמרתי, כאילו, אני מעדיף ראש שקט, ארגנטינה, שהם היו הרבה יותר... זורמים, שם התחלתי.
ומה הכיוון? זה היה כיוון של טרקים או כיוון של
אני אגיד לך, האמת ארגנטינה, זה היה שם גם נושא רגשי, כי סבא שלי, הוא נולד בארגנטינה, סבא שלי כבר נפטר מזמן, הוא נפטר לפני שנולדתי, הוא נולד בבונוס איירס, על הארץ, והמשפחה שלו, כאילו אחותו, נשארה שם ויש לה ילדים משלה, ויש אשכרה לסבא שלי משפחה עדיין בבונוס איירס, אז חלק מהביקור שלי היה לבקר אותם גם. אז שבוע ראשון הקדשתי למשפחה שלי שמה.
שפגשת לפני חנות בארץ?
אני פגשתי רק את אחותו של סבא שלי שבאה לביקורים בארץ. דרך אגב, היא נפטרה ממש שבוע שעבר.
כן. נפתחה.
רק אנקדוטה קטנה, כאילו שבזמנו הגעתי למשפחה של סבא שלי, של אחותו של סבא, ולא ידעתי מילה בספרדית, והם צחקו עליי. כאילו, אתה יודע, ארגנטינאים יש להם... לב טוב, הם לא באים לפגוע בכלל, אבל הם צחקו על הספרדית שלי. נוצר מצב ששנה ומשהו אחרי, אז דיברתי איתה בטלפון עם אחות של סבא שלי פה מארץ, ניהלנו שיחת וואטסאפ מרחוק, דיברתי איתה משהו כמו שעתיים בספרדית.
וואו.
כן, זה היה כאילו חלק הוכחה לעצמי שוואו, כאילו...
אפשר ללמוד את זה.
לא, כי אחת המטרות שלי בטיול הייתה ללמוד ספרדית, ולפגוש את המשפחה, והנה גם פגשתי אותם בטיול, וגם למדתי ספרדית, והנה פתאום אני מדבר עם אחות של סבא ששיחה מלאבה ספרדית, ושבוע אחרי זה היא פשוט נפטרה, זהו.
איך למדת מאפליקציה או סתם?
למדתי חודש וחצי באתר שנקרא פרפלי, פרפליי, משהו כזה, עם מורה מוונצואלה. חודש וחצי איתה, יש לה מבטא ונצואליאני, סליחה, כן, מבטא ונצואליאני, פתאום אתה מגיע לארגנטינה ויש להם מבטא אחר לגמרי.
אתה חושב שוק.
ושוק, ואתה יודע, חודש וחצי זה לא הרבה ללמוד, אז לא היה לי שפה שם, לא היה לי שפה, לא היה לי... ביום הראשון, לא שפה, לא כסף, לא אינטרנט, כאילו אתה...
הגעת כאילו מוכן בעליל.
זה שוק, למזלי הייתה לי את המשפחה שקיבלה אותי שם, ועזרה לי כאילו להתאקלם, אבל... כאילו, אם הייתי, כמו כל המטיילים, מגיע בלי משפחה, זה היה הרבה יותר קשה.
אז למעשה, אתה מגיע לארגנטינה, אחרי שאתה עושה את הביקור המשפחתי, אתה ממשיך לאיזה כיוון?
לקחתי מטוס לדרום, לארץ האש, לאושוויה, כן. מקום מדהים, אתה פתאום, כאילו, אחרי העיר, בונוס איירס, פתאום אתה קולט ערים מושלגים, זה נופים שאנחנו כישראלים לא רגילים לראות. זה נופים מטורפים. וגם שם התחלתי בנוהג ללכת למקומות של איפה שיש מקומים, איפה שפחות ישראלים, לא כי יש לי בעיה עם ישראלים, חס וחלילה. סתם, אמרתי גם לשפר ספרדית, גם להכיר יותר את המקום.
ארגנטינאיות.
לא דווקא, באמת שלא. והגעתי שם להוסטל מלא בארגנטינאים. פעם ראשונה גם בהוסטל, כן?
זה שוק בהתחלה.
זה שוק בהתחלה, ואני זוכר בלילה הראשון, הלכתי לישון, כאילו, גם הלכתי לישון במין תחושה כזאת של פחד, מה אני אעשה, איך אני אתעל פה, כאילו, מה זה ההוסטל הזה, כאילו, נמצא בחדר עם עוד 10 אנשים, זה טירוף, כאילו, מבחינתי. ואני הולך לישון, ואני קם, מגלה את עצמי קם, מוצא את עצמי קם באמצע הלילה, וצורח, כאילו, ואז אני קולט, אני מתעורר, אני קולט שצרחתי בטירוף, ואני כזה בודק, אולי אם אנשים יתעוררו, אם אני בודק, אם אני שומע רכשים, אמיתות ליד, כלום, אנשים ישנים, רגיל. טוב, ואני מבין שאני בטראומה, שאני חווה מטל לא נעים. אחרי כמה ימים הייתי שם באוסטל, הכרתי את הארגנטינאים, היו שם חבר'ה באמת טובים, טיילתי איתם וזה. אחרי כמה ימים יושבים כזה בסלון של האוסטל, ואז אחד מהם בא אליי, אומר לי, עודד, אתה זוכר ש... אתה יודע שבלילה הראשון אתה צרחת כמו חולה נפש בלילה? אמרתי לו, כן, אתה לא... הייתי בטוח שאף אחד לא שמע? לא, לא, אחי, שמענו אותך ועודך, ולא יודע, חשבנו שאתה... שאתה איבדת את זה סופית.
פסיכופת קטן.
כן. לא, זה היה שוק מטורף. שוק מטורף. וכן, הכרתי שם אנשים מדהימים וטיילתי איתם.
זה רק מראה באמת שהיציאה מאזור הנוחות הרבה פעמים עושה פלאים.
כן.
וצרחות.
וצרחות.
הוא יקל את זה קשה.
אם באבל הסכינן, אז אחד האנשים שפגשתי שם קראו לו סנטיאגו. עכשיו, שנה אחר כך הייתי בפנמה, סתם באוסטל בפנמה, אני מקבל באינסטגרם הודעה, פותח הודעה, שלום, אני אמא של סנטיאגו, רק רציתי להגיד לך שסנטיאגו הלך לעולמו, בתאונת דרכים, נהרג. עכשיו, אני אומר, מה זה? זה ספאם, מי שלחת? מי זאת אמא של סנטיאגו? ואז נופל לי הסימון, אמא של סנטיאגו, זה אותו סנטיאגו שהייתי באוסטל באושוויה, אותו סנטיאגו שהיה כל כך נחמד אליי, ועזר לי כל כך להתאקלם, ונתן לי תקווה בטיול סולו, כי אני טסתי לבד. פתאום, לאט לאט אתה מגלה שאתה יכול להכיר אנשים, והוא נתן לי את התקווה הזאת, פתאום היא שולחת לי הודעה שהוא נהרג בתאונת דרכים שנה אחר כך, ואני שואל את עצמי, כאילו, מי, אני היחיד שיודע? כאילו, הבחור הישראלי באוסטל, שבזמנו גם לא ידעתי ספרדית, היא כאילו אומרת לי, כן, אתה היחיד שאמרתי לו, כי עליך הוא כל הזמן היה צוחק איתנו, עם המשפחה, שיש איזה ישראלי שמדבר איתו בספרדית שבורה, והוא צחק עליך. ומסתבר, ואחרי זה דיברתי עם עוד ארגנטינאים שהיו איתנו באוסטל והכירו אותו, ואמרו לי, באמת, סנטיאגו, נהרג? הם לא ידעו על זה, כאילו, היחיד שקיבל את ההודעה מאמא שלו, זה הישראלי עם הספרדית השבורה מהאוסטל. כאילו, והיו שם עוד כמה, איזה שלושה, ארבעה ארגנטינאים אחרים. למה דווקא, כאילו, איך היא פנתה דווקא אליי בסוף, איך, כאילו, בסבר שהייתי...
נכנסה הלב למישהו, אין מה לעשות.
כן, זה הזוי.
זה מדהים.
באתי לשאול, היא ביקשה כסף?
לא, היא דווקא לא.
אז זה בסדר. רגע, אבל אני רוצה להבין, סליחה שלי קוטע, אבל באמת אשכה הלכת לישון שם והתחלת לצרוח באמצע הלילה ככה, מתוך כאילו פאניקה?
מתוך פאניקה. אמרתי עצמי, אני בסוף העולם, גם הנוף הזה, תחפשו אושוויה בגוגל, זה נוף, נוף כזה של סוף העולם כזה, נוף אפוקליפטי קצת. ואני לא ידעתי איך מטיילים, איך עושים את זה. חברים גם לא היו לי, זה היה היום הראשון. ופשוט קמתי באמצע שינה, צרחתי. צרחה כאילו טורפת.
זהו, זה לא... כאילו, אני מכיר אותך לא מעט שנים, זה לא טריוויאלי בשבילך לעשות כזה דבר. זה ממש כאילו להגיע לקיצון.
זה היה... שמע, נראה לי הגוף כאילו מרגיש משהו.
בסטרס, כן.
הגוף בסטרס.
זה קורה הרבה פעמים. אני יודע על עצמי שאני עובר מקומות, או לא שאני נגיד במיטה שלי, אני הרבה יותר חולם חלומות רעים.
לא, בסדר. אתה יודע, יש הבדל בין זה לבין עכשיו לצרוח, שאתה בחדר עם אנשים שאתה לא מכיר.
כן, אבל בטוח שהיה פה איזה חלום שהוא התעורר ממנו, ולא יודע מה קרה בחלום, אבל
זה לא היה חלום, נראה לי זה היה יותר סטרס.
זה היה פאניקה.
וואו. ואיך זה ירד במהלך הטיול?
שוב, קראתי את האנשים, במהלך הטיול, אתה מבין שתמיד תמצא מישהו. תמיד תמצא מישהו. איפה שלא תיפול, ככה אלוהים רומז לך מלמעלה. לא יודע, אני, לפחות ככה לי זה עבד. איפה שלא תיפול, אתה תמצא איזה מישהו, תדבר איתו ותוכל ליצור איתו איזשהו קשר, איזושהי חברות, לטייל איתו. כן, וואו. וחלק מזה זה גם הספרדית. וכאילו, עם הזמן ידעתי לצמין לדוברי ספרדית. גם פחות אירופאים. בהתחלה ידעתי פחות ספרדית, יותר אנגלית, ועם הזמן גם יותר השתפרתי בספרדית, אז ידעתי אתם, נגיד במקסיקו, מקסיקנים, ארגנטינה, ארגנטינאים, פירו.
זאת אומרת שאתם מקומיים, חפש אותם.
כן, השתדלתי. לא, מדי פעם אתה פוגש גם ישראלים מדהימים ואירופאים מדהימים, זה תלוי, אבל אני ידעתי כאילו גם מבחינת השיפור של השפה.
זה ממש לא שביל החומוס, אתה אומר שיצאת מהמסלול, והיה גם אבל כיוונים שונים, נגיד, שבחרת דווקא בגלל זה שלא רוצה לראות ישראלים?
למען האמת, אני די עשיתי את שביל החומוס.
עשית שביל החומוס בלי לראות ישראלים.
רק שבואו, עשיתי טיול של 5 חודשים בדרום אמריקה, ואז טיול של 5 חודשים במרכז אמריקה.
וואו.
עכשיו, הטיול, בטיול הראשון די השביל החומוס, כי אני לא יודעת כל כך איך לטייל, אז פשוט נכנסתי, אתה יודע, לכל האתרים האלה, לפייסבוק וזה, בניתי לעצמי איזשהו מסלול, מדי פעם היו חריגות, אתה יודע, אבל ככל שצברתי ניסיון, בהתחלה לא יעזתי לקחת חריגות, במיוחד שאני לבד.
אתה לא הרגשת אבל שזה חרוש מדי? כי עיקר הבעיה שלי באמת עם דרום אמריקה, שאני מרגיש שאני חווה את הטיול בלי שאני שם. אני רואה באינסטגרם את הר הצבעים, וזה שמצלמים שם עם אלפקה, ואת זה שמצלמים עם כובעים שם בעיר, ואת המפלים האלה שמצלמים בלילה, ואת כל הוושווש וכל ה...
וואי ווש.
אני רואה את הכל באינסטגרם.
אז זהו, הר הצבעים דוגמה במקום שהייתי, ואתה יודע, אני התרחקתי כמה שיותר מהאלפקה הזאת, שכל המעמיסים עליהם משקפי שמש, מסכנה. לא, באמת, המקום הזה יפה, הייתי מוותר עליו, בתכלס, הוא לא כזה מרשים כמו שחשבתי. לדוגמה, להר הצבעים ספציפית, דיברת על הר הצבעים, פגשתי איזה פירואנית באפליקציה, והיא פשוט אמרה לי, עזוב אותך דייט, מחר אני יוצאת לטיור להר הצבעים, אתה רוצה להצטרף? היא כאילו מבחורה מלימה, שנמצאת בחופשה בקוסקו.
אוי, מגניב.
אמרה לי, בוא תצטרף עכשיו, לך תסמוך על בחורה. וכאילו, אמרתי,
כאילו, אני בקשה.
לא אמינות.
לא, סליחה, לא על בחורה באופן כללי, כאילו, לך לסמוך על בחורה מהאפליקציה שהרגע הכרת.
כן.
זה נדמה.
תיקון חשוב.
הכי לא אמין, זה חטיפה.
כן, אבל אני הייתי, משום מה, בטיול, אתה בגישה של כאילו, יאללה, כאילו,
מה כבר יקרה?
שיהיה סיפורים ללירן, כשאני חוזר. זה הדיבור.
רציתי סיפורים.
שיהיה סיפורים לפודקאסט אצל איתי אחר כך. אז אמרתי, יאללה, שלחה לי קישור לסוכנות, טיולים, דיברתי עם הסוכנות, סגרתי יום לחורת. אני איתה על מיניבוס, נוסעים להר הצבעים, איתה ועם עוד זוג חברים שלה, פירואנים גם, ואללה, יום שלם הייתי איתה. וכאילו, ואני מדבר איתה דרך אגב עד היום, קוראים לה ברנדה, בחורה מקסימה. כן.
איך, אז הרבה דייטים כאלה בדרום אמריקה?
רגע, שנייה, אני רק רוצה
לסיים על הר הצבעים.
תזכור את השאלה.
רושם לעצמי. שזה קצת נדוש, כי הרבה באמת חופרים עליו, ממש חופרים עליו.
אז יש מקומות שכביכול חופרים, אבל הם שווים איזה לחלוטין, כמו שאמר ג'ורג' מהפרלמנט. יש לך את הוואי ווש, זה מקום שרק בדיעבד נוחת לך הידיעה איפה היית, כאילו. זה לוקח לזמן לחלחל. זה מקום מהמם ביופיו. וכן, זה חלק משביל החומוס, מצ'ו פיצ'ו. שביל החומוס, אבל אני, כאילו, יש כאלה שהחליקו עליי. אני כאילו ספציפית נורא רציתי להגיע לשם בגלל הסרט, הקיסר נפל על הראש.
וואי, נכון.
עם כל הערים והזה.
נכון.
אמרתי, פאק, אני רוצה להגיע לשם. ואני זוכר, זה היה מטורף, כאילו, זה היה, לקחתי טרק של 4 ימים לשם, שבסוף זה מסתיים במשהו פיצ'ו. אגב, זה לא היה עם ישראלים, זה היה... את הוואי ווש עשיתי עם ישראלים, את המסלול הזה עשיתי עם אירופאים, קרים קצת. ובסוף, אחרי מסלול קצת מפרך, הגענו למוצ'ו פיצ'ו, וזה היה מהמם. הגעתי לשם 6 בבוקר, ובדיוק שהשמש על ה... יש משפט מהסרט שאומר שברגע שהשמש, הקרניים של השמש פוגעות בערים, אז הגבעות שרות, או איך שאומרים זה שם בסרט. וזה היה מהמם, כי אמרתי, פאק, איזה יופי. אני, כיף לי לראות את זה.
גילי, זה תחום חדש, כל התחום שאתה...
כן, וזה שביל החומוס, אבל יפה לי.
כן, מה זה שביל החומוס? לקח לי זמן להבין את ההגדרה, זה מה שכל הישראלים עושים, כאילו.
שביל החומוס זה מה שכל הישראלים עושים.
כן, זה לא בהכרח דבר רע, כאילו, אתה פעם ראשונה שם, זה לא רק הישראלים, זה כל מי שבא עושה את זה בערך.
כן, אז השורה התחתונה זה שאפשר לעשות את שביל החומוס, כאילו, אין בזה, זה לא מילה גסה. אבל אפשר, אתה יודע, לעשות את התאמות לעצמך, למצוא את מדי פעם אנשים מעניינים לעשות את זה, וזה עושה את ההבדל.
יש לך איזה דוגמה לתת לי על איך לברוח משביל החומוס, לא להיות עם ישראלים?
כן, לא יודע אם לברוח, אבל פחות להיות עם ישראלים. נגיד, הייתי בברזיל, בעיירת חוף שנקראת ג'רי, ואמרתי לעצמי, יש פה הוסטל של ישראלים, אני לא רוצה להיות בו. הלכתי להוסטל עם רק ברזילאים. עכשיו, לילה ראשון, כאילו, הרגשתי הכי לא קשור, אתה יודע, כולם מדברים סביבה פורטוגזית וזה. הכי לא קשור, אני רציתי להיעלם. הלכתי לישון, כאילו, ובדיכאון, קמתי בבוקר, ארוחת בוקר, שוב, אני לא מכיר אף אחד. עכשיו, לאט לאט, ככל שהיום עבר, פתאום הברזילאים התחילו לדבר איתי. באנגלית כזאת, וואה, מי אתה, מה אתה, מה? ונוצר מצב שבערב אני עמדתי, ומעגל של ברזילאים סביבי, וכל החברים שהכרתי במהלך כל היום הזה, והם שואלים אותי, רגע, תזכיר לי, תזכיר לנו איך, איך קוראים לך? אני אומר להם, עודד. עודג'ה, הם לא מצליחים להגיד את השם שלי. ואז חשבתי קצת, ונזכרתי שבארץ נדרת היה מהאחרונים של, של תגלית, היה שם אחד, הברזילאי, יובל סמה, קורא לו דודו. אז אמרתי להם, יודעים איך קוראים לי? דודו. והם כזה מסתכלים עליי, דודו, 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 התחילו להתלהב, דודו, דודו, אמרתי, איזה פאק, כאילו, איזה כיף. ולקחו אותי למסיבת פוהו, שזה מין ריקוד ברזילאי כזה, ימים אחרונים עשינו, ימים כאילו, לאחר מכן עשינו על האש, ויצאנו למסיבות ביחד. כאילו, חברים שאני מדבר איתם, עם חלקם עד היום, כאילו ברזילאים, זה גם, זה לא ספרדית, זה פורטוגזית, ועדיין נצחנו לתקשר, והמדים, וכאילו, וכל זה כי החלטתי ללכת להוסטל של ברזילאים, ולא להוסטל של ישראלים.
וואי, איזה כיף, איזה כיף.
כן. בטיול השני, קצת יותר התגמשתי עם המסלולים.
זאת אומרת, במרכז אמריקה.
כן. טיפה, טיפה יותר גמישות, אבל עדיין לא.
רק בשביל הסדר, תנו את הרצף מדינות, התחלת ארגנטינה, אחרי זה מה, פרו?
ארגנטינה, עברתי לברזיל, אחרי זה לפרו, לבוליביה, עוד אהבתי את בוליביה, ועם בוליביה לקולומביה. חזרתי לארץ, הייתה חתונה של בן דוד.
בן דוד.
כן. ואז נסעתי, איכשהו, נסעתי לעבוד עם אבא שלי בארצות הברית, ואמרתי, רגע, אני בארצות הברית, אני אעבור למקסיקו. נתתי לאבא שלי לחזור לארץ, אני נשארתי במקסיקו, ואז ממקסיקו ירדתי את כל מרכז אמריקה לפנמה, מה שנקרא, אצלם. וואו.
יפה, אז הספקת כמעט את כל היבשת, למעשה.
לא, יש הרבה מקומות שחסרים בדרום אמריקה. מקומות שרציתי ללכת, נגיד, לאורוגוואי. בסוף החלטתי ללכת לברזיל, אמרתי, טוב, ניסע לברזיל, ואז נחזור. אז זה לא כזה פשוט מסתבר. כי נגיד, ברילות שבארגנטינה הכרתי אורוגוואים. אמרו לי, בוא תבקר אצלנו באורוגוואי. אז אמרתי, וואו, מקום מעניין. לא, מחוץ לשביל החומוס. בסוף לא יצא, לדוגמה. יש לך את, לא יודע, כמו שאמרנו, בצ'ילה לא הייתי. יש לך ונצואלה שזה...
שזה אסור להיכנס, כן.
יש לך פרגוואי, יש לך כל מיני מדינות ש...
סורינאם, יש כל מיני
סטנות. סורינאם,
גינאה,
גויאנה, צרפתית וזה, והלא צרפתית.
מי לא היה שם?
מי לא היה שם? אני אוכל שם פלאפל כל יום שני, כן?
זה לא עובד. וואי, אז הספקת המון, וואי.
ברוך השם, ברוך השם.
מה, הוא עשה טיול שנה?
כן, שנה אנחנו מחכים לו שהוא יחזור
כדי... אומנם הוא עשה הפסקה של די ארוכה של שלושה ימים בין לבין, בערך. כמה זמן היית בארץ בין לבין?
שלושה ימים.
באמת שלושה ימים. הוא היה, הייתי נפגש טוב, נגיד היה איזה שלושה שבועות, כל יום הוא היה אצלי, פתאום הוא עושה לי, אני טס. עכשיו, אדם לא ראיתי אותו חצי שנה, אומר לי עוד פעם, הוא טס. אמרתי לו, בסדר, תטוס, תעשי אבן, תחזור. לא, 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 כאילו כמה חודשים, לא, אין דרך, כאילו אין תאריך חזרה. נשבר לי הלב, אבל בסוף הוא חזר, כאילו אמרתי, כמה אפשר להיות לבד
בפול? כן, שבור, שבור, הייתי צריך כל מהניחר לשלור לו הודעות ניחום.
כן, זה ויס, תחשוב, חבר טוב שלך, אתה רגיל, אני חושב, מאז שאני מכיר אותה, אני רואה אותו בערך פעם בשבוע בממוצע. לרוב.
אני לא מצליח לקבוע איתך פעם בשבוע.
אתה לא מודד. לא, אבל היה תקופות שבאמת הוא היה בא אליי כל שבוע, יושבים, אוכלים פלאפל, פלאפל אחלה ראש העין כדי ללכת, מה רחוב?
חותמי המגילה.
שנייה, שנייה, הם לא עושים לנו ספוילר, הם לא עושים לנו ספונסר.
עליי ומשפחה. דברו עם אלון. קיצור, כן, היינו יושבים, אוכלים פלאפל כל שבוע, בן אדם שאתה מכיר אותו טוב, שנים, לא יודע כמה זמן, כבר שמונה.
מהצבא.
מהצבא, אנחנו כבר סקנים.
כן.
שבע שנים, משהו כזה, אני משער. ואז פתאום הוא טס לך לחול. עכשיו, הטיסה, אמרתי, זה יעשה לו טוב. כי באותה תקופה, הוא היה קצת חיפש את עצמו.
עד היום.
עד היום.
אם מישהו יודע איך למצוא...
לא, דאגתי לו, אני רק קצת כאילו, כזה לא מוצא את עצמו בקטע לא טוב. באמת אני אומר עכשיו. ואמרתי, אני אעשה לו שיחה באותו יום, הוא היה אצלי, פתאום הוא אמר לי, אני טס לחול. אמרתי, טוב, טיסה לחול, תרענן אותו. ואז הוא חזר, וראיתי, הוא עוד פעם רוצה לטוס לחול. אמרתי, מה זה? זה לא פתרון הדבר הזה. אבל הוא נהנית
עכשיו. לא, הייתי שולח לו מדי פעם תמונות, לא, תמונות של פלאפל מדרום אמריקה. אתה יודע, בפירו פתאום עושים לך פלאפל, והפלאפל הכי מגעיל שיש. קולומביה פתאום פלאפל. בשבילם זה אקסוטי, אבל בשבילי זה גול נפש. הייתי שולח לו תמונות של פלאפלים אקזוטיים, וזה מנחם אותו לעת עתה.
זהו, זה לא נעים, גם אתה לא שומע ממנו כלום. הוא לא שולח...
כי פתאום הייתי מתנתק.
הוא שם, הוא ממש התנתק.
אתה לא יודע את הסטוריס כזה כל הזמן.
נכנתי לזון.
איזה סטורי, אין, אתה לא מדבר איתו וואטסאפ, לא זה, כאילו, כיבדתי אותו, אבל אתה לא יודע, ברמה שלך היא מתה, אתה לא יודע מה קורה איתו, איזה מדינה או כלום.
נשמע לך, הוא דאג לי יותר מאמא שלי, באמת.
זה חמוד, ממש חמוד.
לא, הוא חבר טוב, אני דואג לו בלי קשר, בן, אתה חושב חבר טוב שחטס לדרום אמריקה. בכל זאת, זה לא אירופה.
נכון.
זה לא טסת לברלין.
נכון, נכון.
עוד שגם ברלין היו תקופות. אבל אתה לא יודע מה קורה איתו. אומר לי, אני בקולומביה, פה, שם, עכשיו שם דוקרים כל שני וחמישי.
תכלס.
ואם זה תייר, אז כל יום, כאילו, כל שעה עגולה, אז כאילו, אתה לא יודע מה קורה איתו. אבל בסוף חזר בריא ושלם.
מה באמת המניע לחזור? איך זה משהו שגרם לך?
אז כמו שאמרתי, בטיול הראשון זה אחרי תרונה של ביטון.
נכון, אבל אחרי זה עשית את השני כבר...
בטיול שני פשוט אני דחיתי את ה... בגלל שנסעתי לעבודה עם אבא, אז היה לי כבר כרטיס חזור, פשוט דחיתי אותו לתאריך, ובסוף גם עמדתי בו.
זאת אומרת, בכל מקרה אני צריך לחזור מתישהו.
כן.
תיאורטית.
אני יכול למשור, כן. הנה, לא דיברנו על אקוודור, רציתי לנסוע לאקוודור. אז בדיוק כשסיימתי את הטיול במרכז אמריקה, אקוודור הייתה קשומה. לא יכולתי לנסוע לשם, ועד היום אני חולם להגיע לשם, לירן, סליחה.
לא, אין לי בעיה.
תבוא איתי.
אני מקבל את זה, לא, זה לא כיף שחבר שלך לא איתך כזה.
כן.
אתה יודע, היו כל מיני דברים, בדיוק יצאתי עם מאיה, וזה, אתה לא היית, זה ביאס אותי, כאילו, שלא הייתי. ראית אותה לפני שטסת, נראה לי.
כן, ראיתי.
נגיד, זה דברים שמבאסים כזה, גם עברתי לגור קרוב אליו, זה מבאס. אבל לא מאחל לאף אחד שפתאום חבר כזה טס בורח לך.
שאני צריך לפרגן גם.
לא, מפרגן לו. כאילו אם הוא היה אומר לי, אני אפילו גר שם עכשיו, מצאתי מישהי, whatever, הייתי בא, מבקר אותו פעם, לא בקטע רע. אבל יש את הבאסה גם, המקום של החבר של הספר. זה המקום שלי, אתה יודע, אני נותן את הנקודת מבט שלי. זה לא נעים, כאילו.
נכון. אז בואו באמת נחזור שנייה לטיול, וגם העליתי את הנושא של הדייטים, ואני בטוח שגם היו עוד הרבה מאוד חוויות חזקות. אז בוא תן לי שנייה כזה ריפרש של החוויות המשמעותיות, אם אתה רוצה אפשר להתחיל מהדייטים, זה תמיד מרענן.
קודם כל, הרבה דברים שהוא סיפר פה פעם ראשונה שאני שומע.
אה, כן?
קודם כל, הסבתא שלך לא ידעתי.
לא סבתא שלי, אחות של סבא.
אחות של סבא, סליחה. תראה איזה חבר טוב אני.
כן.
פדיח יצא לי.
לא, אני בדיוק מסתכל בו.
וגם על זה שהוא צרח בלילה לא ידעתי.
זה סיפור קטן.
כן, פודקאסט זה פסיכולוג.
פה הכל יוצא,
כאילו בא להגיד כזה, זה לא סיפור ספר לאנשים ככה בפודקאסט פה פותח.
הנה, הוא פתח את הרשימה, מקצוען.
וואו, לא יודע, כאילו... אני לא מסתכל על זה כי על, אתה יודע, על כיבושים, כן? לא עכשיו מצ'ו, מצ'ו פיצ'ו כזה.
הישגים, לא זה.
אני מסתכל על זה כאל, אתה יודע...
חוויות.
חוויות מעניינות אם...
אתה לא צריך להתנצל על זה.
לא, לא מתנצל.
לא, זה חלק מהטיול, להכיר.
כן, לא, אני פשוט רוצה להסתכל על זה מהזווית של ההרפתקה בחול, מאשר, אתה יודע, ההרפתקה המינית או משהו.
התענוג.
איך זה בחזרם?
הרבה פעמים הסתכלתי על זה כהיכרות עם ה...
מסביבה המקומית.
אוכלוסייה המקומית.
להכיר אותה לעומק.
ולדבר בשפה המקומית, כן. בספרדית, לצורך העניין.
מצליחים אבל, אתה מצליח לבטות רגשות ולהתחבר באמת?
זהו, שזה קשה. זה קשה כי... שמע, אני אומר לך, אני מדבר ספרדית, שדיברתי ספרדית, זה לא עכשיו שאני מצליח להתבטא כמו בעברית. הרבה פעמים אתה לא מצליח באמת לבטא את מה שאתה באמת רוצה להגיד. כן, וזה מקשה. וזה לפעמים קצת משטיח את הקשר. לא מאפשר עומק.
זה קשה באמת עם זרות. כאילו חוויתי זה גם בטיול שלי, שגרתי כמה זרות, ובמיוחד עם אירופאיות, הן קרות, ואתה לא יודע, היא נהנית, לא נהנית, כיף לה איתי, לא כיף לה איתי, כאילו, תראי משהו, ניצוץ, משהו.
זהו, אז המוטו שלי היה פחות אירופאיות, יותר...
לטיניות, כאילו יותר מקומיות.
מקומיות.
מקומיות. הבנתי, זה העולם הדייטים.
כאילו, אני יכול לספר את הסיפור על ה... זה לא בנות, זה האמת, גם בנים התחילו אותי קצת בטיול. הייתי, נגיד, בברזיל, בעיר שנקראת פורטלסה, שהעיר השנייה הכי מסוכנת בכל ברזיל, רק לידיעת המאזינים.
מי הראשונה?
הראשונה, לא יודע, סלוודור, לא יודע.
איפה שהמאפיות?
חפשו בוויקיפדיה, וקצור, הגעתי לשם, זה היה באמת, הייתי צריך לעשות שם לילה אחד, ואז לעבור לעיר הבאה. והגעתי ב-11 בלילה להוסטל שלי, ואמרתי, טוב, זה אמור להיות עיירת חוף, אולי נצא כזה בלילה, נלך לחוף. ויצאתי מהאוסטל, התחלתי ללכת, הרחובות חשוכים, פתאום אתה רואה הומלסים וזה, דברים לא סימפרטיים. ואתה רגע, אתה אומר, טוב, אני שומע רעשים של מסיבות, עניינים, אולי החוף שם, אני אלך לכיוון הזה, ואני הולך, הולך, הולך. והרחוב לא נהיה מואר יותר, ולא נהיה מלא יותר, רק יותר חשוך ועם פחות אנשים. ואני אמשיך ללכת. פתאום אני רואה דמות ברחוב הולכת לכיוונים. הולך, פתאום אני קולט שמתקרב אליי איזה בחור ברזילאי, בבגדים של ג'וגינג, של ספורט, מתקרב אליי כזה, מתחיל לדבר איתי באנגלית. עכשיו, אני אומר לו, כן, שלום, איך אני יכול לעזור לך? אומר לי, היי, מי אתה? מאיפה אתה? תה. התחלנו קצת לדבר, ואז אני כזה לחוץ, אומר לו, גבר, אני חוזר להוסטל. אומר לי, בוא נלווה אותך, להוסטל. עכשיו, 12 בלילה, רחוב חשוך, ברזילאי זר מסיע ללוות אותי, מה, אני משוגע? אמרתי לו, יאללה. הולכים, ואז מגיעים מחוץ להוסטל, אני אומר לו, גבר, אני הולך לישון. הוא אומר לי, למה לישון? דווקא יש לנו שיחה טובה. בוא תלווה אותי לבניין שלי, זה 5 דקות מפה. שוב, כאילו, הוא עקשן, אבל אני יותר עקשן, אז אמרתי לו, יאללה. ממשיכים ללכת, אחרי 5 דקות מגיעים לבניין שלו, בניין כזה מוקף גדר, שער כזה. והוא אומר לי, בוא כנס בשער, נעמוד בחצר של הבניין, נדבר. עכשיו, שער, גדר, עניינים, הכל נראה נורא חשוד. אז נכנסתי, עומדים בחצר של הבניין, מדברים, ואז הוא כזה מסביר לכיוון החדר מדרגות, עושה לי כזה, תגיד, בא לך אולי שנעלה לדירה? יש לי מרפסת, נשתה יין וזה. עכשיו, אני בחור זורם, כן? ראש פתוח.
שעד מתי?
מוכן לחוויות. אמרתי לו, אין מצב, אחי. ברחתי משם. כאילו, לפני שברחתי גם עשיתי... עשינו שיחה קטנה. התברר לי שהוא איש שיווק, ושהוא דיבר קצת על מוזיקה. הוא התברר לי בסופו דבר כבן אדם נחמד. אבל אני הרגשתי שהוא קצת...
פושר.
פושר, כן. ו... הלכתי משם.
איך פספסת?
לא, אולי פספסתי פה את אהבת חיי הברזילאי.
ציוט חייו. בוא נגיד שיכל להיות לילה שהוא היה צורח בו יותר מהלילה הוא.
ממש.
לא יודע מה קורה בלילה, אבל הוא היה בחור נחמד, קצת פושר, כן. אולי זה אופי ברזילאי, לא יודע, אולי...
גם ישראלים ככה, אבל גם ישראלים מאוד פושרים ומייעדים דברים לכיוונם. אז דווקא אהבה חוויה. כאילו, אני, לא יודע, יש לי בעיה שאין לי חוש לדברים האלה, ויש איזשהו מקום שבטוח נראה לי הייתי עולה איתו למעלה, כי הייתי בטוח שהוא כזה רוצה להערך אותי ובכיף, ולא חושב.
לא, אולי גם אני, שמע, כאילו, כמו שאמרתי, מה שהנחה אותי זה להביא לחברים בארץ סיפורים.
אבל זה באמת היה מוטו בטיעון?
כן, זה עזר לי להיות יותר רחפתקן ולקחת דברים יותר...
ספונטני ולזרום.
לקחת דברים יותר לקצה מאשר ההתנהגות הרגילה שלי בארץ. כן, ברגע שאתה יודע שזה יכול לייצר איזה סיפור או משהו מעניין, אתה יודע, לעשות את הטיול הזה יותר ג'וסי, אז הלכתי על זה.
זה הוביל אותך לפעמים גם לדברים פחות טובים?
האמת לא. משום מה, רוב הדברים הסתיימו בטוב, כן? לא יודע, יש לי סיפור שהוא לא... גם פושי כזה, אבל שקצת יצאתי ממנו נחרד. כן, הלכתי ברחוב בלימה, בפרו, עם מגשי פיצה.
זהו, אמרתי הפיצה, תחרת הפיצה.
כן, באתי לאכול אותם במלון שלי. הייתי שם במלון, כי הרשיתי לעצמי, אתה יודע, חזרתי אחרי הוואי-ווש, והרשיתי לעצמי להתפנק ו... בית מלון, לא, בית מלון, אתה יודע, משהו בינוני. קניתי מגשי פיצה ובאתי לאכול אותם בלובי. קיצור, אני הולך ברחוב בלימה, פתאום איזה בחורה עם מסכה, כזה עושה לי אולה. אז אני אומר לה, אולה. התחיל לדבר איתה כזה, ואז היא כזה זורקת לי את ההנפצה הכי מונפצת בארץ, עושה לי כזה, אני תכננתי עכשיו לצאת עם חברות שלי, ובדיוק ראיתי אותך, אז זה מתחשק לי לשנות את התוכניות שלי, וללכת איתך לבר. אוקיי. אני בדיוק, אמרתי לה, אני בדיוק הולך לאכול את הפיצה במלון. פחות מתאים לי. אז בוא אני אבוא לאכול איתך פיצה. כן, את בטוחה? אומרת לי, כן. טוב, מתחילים ללכת עכשיו, היא הולכת לידי, ואני כאילו, מהלחץ, הרגשתי שאולי כאילו עשיתי טעות שאמרתי לה לבוא איתי, ומהלחץ התחלתי להזיע, התחלתי, הלב שלי התחיל לפעום חזק, ומדרך שאמורה להיות 5 דקות למלון, פתאום זה התאריך ל-25 דקות, התחלתי כאילו לעשות סיבובים, כאילו לקוות שבמהלך הדרך היא תיעלם לי או משהו, או תתייאש, ופשוט הלכה אחריי, איפה המלון שלך, איפה המלון שלך? אני אמרתי לה, אני כבר מגיעים, והגענו למלון, התיישבנו שם בלובי, פתחתי את המגשים, והיא כזה יושבת מולי, אני מולה, אני מתחיל לאכול את הפיצה, ואז עושה לי כזה, תגיד, אתה לא רוצה אולי שנעלה לחדר שלך? אמרתי לה, לא, רוצה פיצה? ככה, אתה יודע. טוב, ממשיך לאכול, והיא כזה נהיית לחוצה. עכשיו, זה היה בתקופה של הקורונה בפירול לפחות, אצלנו לא היה מסכות, שם היה, כל הפנים שלה מסכה. עכשיו, אני לא רואה את הבחורה. ראיתי שבחורה נעה למראה, אבל את הפנים שלה לא ראיתי, ויושבת מולי עם מסכה עצומה, ואז עושה לי תנועות לכיוון למעלה, עם האצבע למעלה. אני אומר לה, גברת, אני לא יודע לאיפה את חותרת, אני לא רוצה, כאילו, רוצה פיצה, כי לעלות לחדר לא יקרה. והיא ממשיכה, נסה כאילו לשכנע אותי, באיזשהו שלב, אמרתי לה, תראי, כאילו, לא יקרה היום. ואז אמרה, אוקיי, לא יקרה, אתה יודע, אחרי איזה חצי שעה, לא יקרה, אין בעיה. תשלם לי עכשיו על המונית שתחזיר אותי חזרה הביתה. אמרו לה, איזה מונית? אני לא משלם לך כלום, את באת איתי ברגל, מיוזמתך, אני לא משלם לך כלום. אם את רוצה, אני יכול ללכת איתך לנקודה שמשם באת.
אתה מביא לך פיצה.
ואני מביא לך פיצה, כאילו, זה די ועותר, גברת. ואמרה לי, אוקיי, את תשלם לי, תיקח אותי לשם. ונראה לי חשוד שהיא כזה מבטרת כל כך מהר על הכסף של המונית. והתחלנו, יצאנו מהמלון, התחלנו ללכת ברחובות של אימא. ואז פתאום היא מתחילה לגעת בי. אומרת לי, אתה לא רוצה, אתה לא רוצה. אמרתי, עזבי אותי. ואני ממשיך ללכת, ממשיכה לגעת בי. פתאום הולכים, פתאום היא מושכת אותי לאיזה חנייה אפלה בצד הרחוב, מושכת אותי, מתחילה לוקחת לי את היד, שמה עליה. עזבי אותי, מה את עושה? רדי ממני. כאילו, מאיפה אותה ממני? יוצאים מהחניה, ממשיכים ללכת, כאילו אני מת להגיע כבר לנקודה שפגשתי אותה ולהעיף אותה. ממשיכים ללכת, פתאום היא שוב תפסת אותי, מכניסה אותי לעוד חניה אפלה, ולוקחת את היד שלה, שמה לי במפסעה. אומרת לי, אתה לא רוצה, אתה לא... אני אומר לה, לא רוצה. כאילו, אין, לא היה מצב, כאילו, מעולם לא הייתה לי ירידת חשק כמו אז. כאילו, לא יכולתי להסביר לה כמה אני לא רוצה. והורדתי את אותה מיני, והמשכתי ללכת, ואז הגענו לנקודה ברחוב. אמרתי לה, הנה גברת, זה כאן נפגשנו, לכי לשלום. ואז היא אומרת לי, אתה לא רוצה, אבל זה לחזור למלון, ננסה לעניינים. לא, גברת, אופים פה. והיא לא עזבה אותי. הגעתי למצב, אני חושב לעצמי בראש, מה עושים? אז התכופפתי כזה על הרצפה, וכאילו אמרתי, אך, כואבת לי הבטן, כואבת לי הבטן. היא אומרת לי, אתה צוחק עליי? אמרתי, לא, באמת כואבת לי הבטן. היא פשוט הסתובבה והלכה. ואני כזה קם, מסתכל אחורה, בודק שהיא כבר הלכה. רץ למלון, הולך לבחורה בקבלה, היא אומרת לי, כאילו מדבר איתה על מה שקרה, היא אומרת לי, כן, שמה, הבחורות פה בבלימה עושות את זה לעתים קרובות, כאילו, זה ידוע שזה הקטע, שהן עושות את זה לאירופאים, ופעם הבאה אל תעשה את זה. כן, טיפ מצוין, אני באמת לא הולך לעשות את זה שוב.
אבל מה המטרה, הם כאילו שוכבות ואז מה, גונבות הארנק או משהו?
לא, אני מאמין שפשוט מתפרנסות מזה.
איך? ממה? מזה שהן יושבות איתך ואוכלות פיצה?
לא, אני אומר לה, בואי, כאילו, אני מסכים, אוקיי, בואי נעלה לחדר, ו...
במידה והוא היה מסכים לעלות לחדר, אז זה לא היה חינם.
היא, כן, הייתה לוקחת את השלום.
או שאלך תדע מה קורה שם, אבל בוא נגיד, חינם לא היה שם.
אז פה הדוגמה, להגיד לה כן, להגיד לה את העול הראשוני הזה, שזה הייתה טעות. אני כאילו אומר, אוקיי, בוא נדבר איתה. אני יודע שזה קצת חשוד, אבל בוא נדבר איתה. ומסתבר שזה...
כמה שעות עבודה השקיעה בדבר הזה?
כן, היא יכלה להרוויח קצת...
קצת יותר. היא נראה לי מתחילה, יכול להיות שהיא רק יום ראשון בעבודה.
מסכנה.
כן.
לא, אני בטוח שהשיטה הזאת עובדת ללא מעט.
לא, בטוח.
עם תיארים.
שמע, כאילו, לא נעים להגיד, אבל גברים חושבים מהזין, באמת. כאילו, חושבים מהזין ו...
איך אתה מדבר? מה פתאום? שם החרפה, גועל נפש. לא, אני בטוח שעובד לעניין הזה, ואני בטוח שזה משהו גם נפוץ. אני משער לעצמי מה הפילה בקבלה.
במיות האלה זה נפוץ, כן. שוב, אני לא עשיתי זה מאז.
כל עבודה מכבדת את בעליה, אתה יודע, סתם. אבל כאילו, מזל שהוא יצא מזה בשלום, כי אתה יודע, אתה לא יודע לאן זה התגלגל.
נכון מאוד.
שהוא לא התפתה, מה שנקרא, למרות שברוך השם היא לא בחלה באמצעים. וזהו, אבל לא יודע, רגע, אני יכול להכווין קצת השיחה בתוך חבר של הספר, תן קצת טיפים למישהו שמטייל, ממה להיזהר, מה לא להיזהר. באופן כללי, מה להיזהר, היה לך גם שדידות, ולא דיברת עליהן.
שדדו אותך?
שדדו אותי, לא כשראיתי. כן, במקסיקו, הלכתי, לא, לפני שהלכתי לישון, אני לקחתי אוטובוס לילה, של 11 שעות, מעבר מעיר לעיר, האוטובוס מתחיל לנסוע, חצי שעה ראשונה, ופתאום הוא עוצר, ופתאום עולים שוטרים לאוטובוס, ומתחילים לתחקר את הנוסעים. עכשיו, אני רואה שעל המקסיקנים הם מדלגים, והיה שם זוג אירופאי שאליו הם נצמדו, והם ביקשו מנו דרכונים, עניינים, מסמכים. טוב, עזבו אותם, המשיכו אליי. עכשיו בא אליי איזה שוטר כזה, שואל אותי, אתה מקסיקני? נורא החמילי, שחושב שאני מקסיקני, אמרתי לו, לא, אני ישראלי, אשכנזי, רגיל. תראה דרכון, אוקיי, תראה דרכון, מראה לו דרכון, תפתח תיק, פותח לו את התיק, הוא מסתכל, עכשיו פתאום הוא אומר לי, זה ארנק. אומר לו, כן, תוציא את הארנק. אני פותח את הארנק. הוא אומר לי, תפתח את הארנק, אני מראה לו מה יש בפנים. אומר לי, פתאום הוא שולף מהארנק חבילה של שטרות, היה לי שטרות מקסיקנים. כמות די יפה. והוא אומר, מה זה? אני אומר לו, כסף. כאילו, אומר לי, אתה עובד? אומר לו, כרגע לא, אני עבדתי ועכשיו אני חסכתי ואני מתעל. אוקיי. טוב, תכניס הכל לתיק, הכל טוב, שלום, שלום ותודה, לילה טוב. הוא לא לקח לי כלום, הוא רק הסתכל, פשוט הסתכל בפינות שלי בתיק, וכמובן שהוא לא נגע בכלום.
כסף חזר פנים על ה...
חזר, הכל חזר.
בדיקה שטחית.
וקיצור, ממשיכים לנסוע, ואמרתי, טוב, נלך לישון. עכשיו, נסעתי כבר באוטובוסים בדרום אמריקה ומרכז אמריקה, ותמיד העתיק היה עליי, והיד שהייתי צריך להגיע אליו זה עיר שנקראת מרידה, שנחשבת לעיר הכי בטוחה במקסיקו. אז אמרתי עצמי, טוב, כאילו, אתה יודע, באיזה צד בראש, אומר, טוב, אפשר להשאיר את התיק הקטן לידך כזה בלי יותר מדי להשגיח. וגם הייתי רגיל שהנהגים, נהגי אוטובוס במקסיקו, שמים מוזיקה כל הלילה. אז שמתי גם מטעמי אוזניים, סליחה, שמתי את האוזניות שלי, אוזניות חוט, חיברת אותם לטלפון, שמתי בכיס, ושמתי גם כיסוי עיניים, רציתי לישון טוב.
כאילו, אטום לגמרי.
אטום לגמרי, והתיק לידי, אני מחזיק אותו, אבל הוא לידי, בדרך כלל הוא עליי, פעם הוא היה לידי. ואני קם בבוקר, מרים את הכיסוי עיניים, השמש זורחת, האוטובוס הגיע לטרמינל, יורד, התיק עליי, הולך להוסטל, מגיע להוסטל, מראה את הדרכון, ואז אומרת, אוקיי, צריך לשלם. אני בא לפתוח את התיק, מוציא את הארנק, פותח את הארנק, הארנק ריק, 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 ריק. מחפש, כאילו, רצתי לטרמינל, כאילו, להגיד, גנבו לי כסף. לא, כאילו, הולך לתחנת משטרה, שזה 40 דקות מפה, מוכים אותך. ואז גם אחרי כמה שעות הבנתי שגם גנבו לי משקפי שמש ומתן נייד. כאילו, למזלי, גנבו רק כסף, די הרבה כסף, לצערי היה שם הרבה כסף. אבל לא נגעו בתיק, לא לקחו את התיק עצמו, זה מדהים, רק את התכולה שלו, ולא דרכון, ולמזלי הטלפון שלי היה בכיס, הם לא נגעו בו, והארנק היה לי מחובר עם שקל גם... בכיס השני, גם למזלי לא נגעו בו, שהיה שם כרטיסי אשראי. וזהו, כי אחרת היה, הטיול שלי נגמר ברגע זה, כאילו.
וואו.
ושיערתי שפשוט המשטרה עובדת עם הגנבים, אני, ככה אני משער, שכאילו, אומרים להם, יש גרינגו בכיסא הזה והזה.
או שהם לא שוטרים.
או שהם לא שוטרים, אני לא יודע מה הם.
אני שמעתי
יש גרינגו בכיסא הזה והזה, עם מזומנים בתא הזה והזה בתיק, תבדקו אותו. וככה הם עובדים. וזה, כנראה אם זה באמת התיאוריה שלי נכונה, זה כסף טוב.
כנראה שכן. כן, אני שמעתי הרבה שמתחזים לשוטרים בכל מיני מדינות.
כן, אז למזלי לא היה לי שוד פנים אל פנים. כאילו, המקרה שלי הוא מקרה טוב. אני מניח שהרבה אנשים חוו חוויות כאלה ואחרות רעות וטובות.
פשוחות הרבה יותר, כן.
אבל זה הסיפור.
אני חושב שכל אחד בממוצע נשדד פעם אחת בדרום אמריקה.
כן, אז חיכיתי במרכאות שזה יקרה גם לי, כאילו...
אבל יש דרך אימנה, אפשר לצמצם את הנזק, אני חושב לימנה לגמרי.
שוב, אתה שם את התיק עליך, מחבק אותו, שם כמה שאתה מנולין,
פחות כסף במזומן, כאילו עושים...
פחות, לשים את זה במוצ'ילה מתחת, בבגאז' באוטובוס, את הכסף המזומן.
אבל זה גם בעיה, יכולים לגנוב את המוצ'ילה.
כן, אני כאילו שמעתי על מקרים כאלה, שוב זה לא קרה לי, שאתה יודע, שעוצרים אוטובוס שלם ומרוקנים אותו לגמרי. שוב, ברוך השם, זה לא קרה לי.
אין באמת, אתה יכול רק לנסות להתחמק מזה, כי אם מישהו יבוא אליו עם סכין, מה הוא יעשה?
אז שיטה זה לא להסתובב עם הרבה מזומן? זה פשוט לצמצם את ה...
עדיף את הכמות המספיקה, אתה יודע.
היומית.
ואולי גם אשראי גם יותר בטוח ממזומן בימינו.
גם נהג אוטובוס פעם שדד אותך פחות או יותר, לא? היה לך איזה...
נהג אוטובוס.
ששילמת, סיפרת לי, ואולי החזיר לך את האוטף?
לא, בגואטמלה הם עושים את זה פשוט ל... יש קטע כזה שאין מחיר מוסדר מראש לנסיעה.
נכון.
ועדיף, כאילו, כדאי לשלם את הכמות
המדויקת.
והבאתי לו פשוט 100 קצל, שזה די הרבה, והוא פשוט התמעמה בעודף. וכאילו, הבנתי שהוא פשוט לא רוצה להחזיר לי אותו. ואז גם כשהוא החזיר את העודף, הוא החזיר שם עם 20 קצל מיותר. לא שהוא שדד, הם פשוט עושים את זה לרופאים, פשוט צריך לדעת איך להתחמק מזה בפעם הבאה.
הוא לא שדד, הוא לקח יותר ממה שצריך.
כן, שיהיה בריא, מה
אפשר לעשות. כן, זה קורה הרבה, גם קרה לי במזרח, שאנשים קובעים מחיר מסוים למקומיים, ויש מחיר מסוים לתיירים, וזה בדרך כלל הבדל מטורף, כאילו בסכומים.
כן, אז היתרון שפה בדרום אמריקה, כאילו אם אתה יודע קצת טיפה ספרדית, אז אתה יכול גם, אתה יודע...
להבין את המשמעות.
לא, אתה יכול... להתחזות. לא להתחזות, אבל... אבל לדבר איתם, להתווכח כן, איתם קצת.
להתמקח.
לדוגמה, הייתה לי אחרי הנסיעה הזאת, עוד נסיעת המשך, ואז כבר גם היה לי כסף מדויק, וגם התיישבתי ליד מקומי, וגם שאלתי אותו כמה הנסיעה עולה, והוא אמר לי, הנסיעה עולה 10, ואמרתי לו, אני מפחד שהוא ייקח ממני 20, הוא אמר לי, את ידעק, אתה יושב לידי, ואם הוא שואל, תגיד שאנחנו אחים.
איזה גבר.
זה הפתרונות, לאט לאט אתה לומד לפתור את השטויות האלה. גם, כן.
כן, זה לא כמו בארץ, כאילו שאנחנו אומנם מדינה שיש בה פרצות, בוא נגיד. תראה איך אני משתדל להיות במילים יפות, שלא אחרי זה יצבי, יגידו מה אמרתי. יש פרצות, אבל שם זה כאילו, עושים מה בזין. לא, אין לי בעיה...
תוך 5 שניות אתה נופל.
אין לי בעיה לקלל, אבל יש לי בעיה כאילו להגיד...
לא, יש לנו מאזינים ילדים.
לקלל סבבה, מה?
יש לנו מאזינים צעירים שמתכננים את הטיול הגדול שלהם.
אז בוא נראה. הפודקאסט מכוון לגילאי 20 פלוס.
תערוך את זה מחדש, אז פה כאילו... מה אמרתי על
הזין? לא, סתם.
אותה זין.
לא, סתם.
תגיד איבר מין גברי.
מה אמרתי על הזין, אבל? אני לא זוכר על מה אמרתי את זה.
על מה הוא אמר את זה?
על זה שהם עושים שם מה שבזין שלהם.
כן, כאילו שם הם באמת עושים מה שבא להם. תראה, אני מדבר יפה. וצריך לדעת להתמודד עם זה, זה לא פשוט. אז באמת, אני מכיר את מודד, הוא בחור אחראי, אז מי שכזה קל דעת עם החפצים שלו, בוא נגיד שיעשה הכנה מראש אצל מודד, או אצל מישהו אחראי אחר, אבל ולהצמד באמת למקומים, נראה לי זה הפתרון.
כן, למקומים הטובים, כי שוב, אתה יכול ליפול על איזה מקומי שמנצל את החולשה שלך, ו...
כן, זהו.
כמו אשת הפיצה.
כמו אשת הפיצה, זה ממש גיבורת על.
גיבורת על, ממש.
צריך לבחור בקפידה, אבל לא יהיה לך המון מקומות שהרגשת שמסוכן.
לא, להפך, כאילו. זה מאוד כאילו משתנה, מאוד סובייקטיבי, כי אתה שואל הרבה אנשים, מה אתם חושבים על גואטמלה, אומרים לך, מה, מסוכן, טירוף, ואז אתה שואל מישהו אחר, לא, זה הכי בטוח, הרגשתי, כאילו. זה מאוד משתנה, גם, אני מניח, גם... אם אתה גבר או אישה, או ניסיון בטיול, או אם אתה גבוה או נמוך, נראה לי גם לזה יש
קשר. כן, גם אם אתה גדול.
אתה שאתה גדול, כן.
אם אתה גורילה או לא גורילה.
כן, זה משתנה.
גם אמרת לי שיהיו מקומות שנחשבים כאילו מסוכנים מאוד, שיהיה לך סבבה, והיו מקומות שהם כזה לייט, וכן קרו קצת דברים.
כן, שוב, הסיכון היה לפי איך שהמקום נחשב. אני מניח ש... כאילו, דוגמה שהייתי בהונדורס, שנחשבת מדינה סופר מסוכנת, היא נחשבת. עכשיו, אני חשבתי אולי לנסוע לשם, לעיר בירה, ושנקראת טגוסיגלפה, ועוד עוד, עוד עיר אחרת שנקראת סן פדרו סולה, שיש כאילו, יש שם כאילו טירוף של רציחות לפי השמועות. כנראה שזה נכון, אבל אני מניח שאם הייתי מגיע לשם, הייתי, אתה יודע, קודם כל נזהר מאוד, ומנסה ככה להלך בין הטיפות, ופוגש מקומי, ונמצא רק במקומות עומי אדם, ולא בלילות, אתה יודע, ואולי הייתי חווה את זה אחרת, והייתי מאוד נהנה. אני ויתרתי על זה, כי השמועות אומרות שמסוכן שם.
כן, על זה ויתרת נטו מסכנה, כאילו, מפחד.
כן, לדוגמה, שיקרה דברים. כן, לדוגמה הייתי בקולומביה, נחתתי בעיר שנקראת סנטה מרתה. אחלה מקום.
סנטה מרתה.
סנטה מרתה. נחתתי במטוס, ואתה יודע, נופלים עליך נהגי מונית. עכשיו אמרתי, בוא ננסה לחסוך. ישראלי, לא רוצה להגיד, קמצן בנות, חסכן. סתם, אני גם לא
חסכן. שאני תמיד אומר, חסכן זה.
לא, סתם, מתנהלים נכון. אז היה שירותים גם של מוטו-טקסי, של מונית אופנוע. ובא אליי איזה מונית אופנוע, איזה בחור בן 18, אומר לי, תבוא אליי, תבוא עם האופנוע שלי, עם האופנוע שלי, תן לי את הכתובת, אני נותן לך 50% פחות כאילו, מה שהמונית נותנת. יאללה. נוסע איתו. עכשיו, כנראה שהוא לא סתם זול, כי הוא נתן, הוא נתן לי לנווט. אומר לי, תפתח גוגל מאפס, תגיד לנו לפנות. אני אומר לו, אוקיי. עכשיו, נוסעים על איזה מהירות 70, 80, 90 כמה, על אופנוע, במפרים וזה, כמעט, הטלפון כמעט אף לי מהיד, ואני צריך לנווט. אני מרגיש כמו אמא שלי, כשהייתי ילד בטיולים, הייתה מנווטת את אבא עם המפות. אז ככה אני יושב מאחוריו, נווט אותו, מגיעים ליד, ואני מסתכל כזה, אני אומר, רגע, זה פה? והוא אומר לי, כן, זה פה. ואני יורד מהאופנוע, והוא ממשיך לנסוע, ואז כאילו אני מסתכל במפה, רגע, זה בכלל לא פה, אנחנו לא, אני לא במקום הנכון. איפה המקום הנכון? ההוסטל שלי בכלל נמצא 20 דקות הליכה מפה. עכשיו, סנטה מרתה היא נחשבת, כמו שאני אומר, למקום מסוכן.
כן, זה נשמע כמו עיר בזה, ב-GTA.
GTA, ממש. צפון קולומביה, ובאמת, לא יודע, 10 בלילה, ואני ממשיך, אבל מתחיל ללכת עם מוצ'ילה גדולה, טארגט, כאילו מטרה מאוד מעניינת לגנבים או לאנסים.
להכל.
להכל, להכל. ואני מתחיל ללכת לכיוון ההוסטל, עם טלפון ביד, גם אני השתדלתי כמה שיותר לשים אותו בכיס, ומדי פעם להציץ לראות מה הכיוון לפחות. ואני הולך, 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 הולך. פתאום אני רואה עיבובים מאחוריי, פתאום ניידת.
וואו.
ניידת של זוג שוטרים על אופנוע, ניידת אופנוע.
זוג שוטרים על אופנוע אחד?
זוג שוטרים על אופנוע אחד, ככה זה בקולומביה, זה כמו הקורקינטים פה בתל אביב.
ממש.
קיצור, הם אומרים לי, מה, לאיפה אתה, מי אתה, מה אתה? אני אומר להם, אני הולך להוסטל. אוקיי, בוא נלווה אותך.
וואו.
אוקיי, עכשיו בקולומביה זה מסוכן, כי... לא, מה זה מסוכן?
אתה לא יודע מה יקרה.
אני אומר לעצמי, יש שתי אפשרות, או שהם באמת טובי לב, ובאמת מסוכן פה, והם רוצים ללוות אותי, הם רואים גרינגו בלילה, גרינגו זר, אירופאי, בלילה, רוצים ללוות אותו מתוך רצון טוב, או כשהם רוצים שנגיע להוסטל, אולי הם רוצים איזה...
דמי ליווי, בסוף.
דמי ליווי. כמו הבחורה מלימד, דמי ליווי.
כל מיני נערות ליווי.
מגיעים ל... מלווים אותי איזה 10 דקות, אני הולך, הם לידים על האופנוע, מגיעים להוסטל, אומרים לי, תודה ולהתראות. זהו, הבנתי שהם עשו איזה נטו משל לשמור על תייר, שלא יהיה עוד תייר לסטטיסטיקה של הרצח, שזה מאוד טוב לב מצדם. וזהו, הייתה אחלה עיר, נהניתי.
מוסר הסכל או לקחת אופנוע מונית?
לא, לקחת מונית מוסדרת עם ווייז.
בטח שבמקום כזה.
לא השתמשת, אבל בבולט וגרב, כל האלה, אובר.
השתמשתי באובר, נראה לי שיש מקומות שאובר לא עובד, שם דוגמה נראה לי אובר לא עבד.
לא, בקוסטה ריקה השתמשתי מלא באובר, ודרך אגב, אני חושב שיש לי איזה בעיה עם האפליקציה של אובר, כי עשיתי נסיעה בקוסטה ריקה, זה היה ב-2019 נראה לי, עד עכשיו, אני חושב שהנהג לא בידל לנסיעה, יש לי שם איזה חיוב מצטבר שם באפליקציה. מה זה, אני שרוף פה באובר, לא פותח, ראיתי את החיוב שם, לא מתקין, לא מכניס אשראי, לא כלום.
שיהיה לך בהצלחה, גורילה, אני אבקר אותך בכלא. אבל...
בכלא הקוסטריקני.
וואו. משלחת לך לצורך.
כן, שם תוקים חסורגים בזה.
כן, בסיתונאות.
כן. וואי, אז אם אני אשאל אותך על מדינה אחת ספציפית שנכנסה לך ללב, יש לך אחת כזאת?
זהו, זו שאלה ששואלים אותי כל הזמן.
אני חשבתי שהם חדש.
שואלים אותי כל הזמן את השאלה הזאת. לא, באמת, וכאילו קשה לבחור, באמת. כי בכל מקום יש את הקסם שלו ואת ה...
את הכאב בטן שלו.
את הכאב בטן שלו, לא בכל המקומות. ואת האנשים שאתה פוגש, את החוויות הספציפיות. ארגנטינה אהבתי כי הגעתי שם של המשפחה, פתאום אני כל הזמן פגשתי שם משפחה שלא הכרתי, אז היה שם איזה קסם גם. הנופים משוגעים. ברזיל יש לה אווירה משוגעת, פרו, נופים מטורפים, בוליביה אהבתי מאוד. וגם קולומביה, לא יודע, קשה לי לבחור. ומרכז אמריקה, בוא נגיד זה ככה, מרכז אמריקה פחות אהבתי מדרום אמריקה, פחות מרשים, אבל גם שם כל מדינה על אתר.
יש הבדל משמעותי בין המרכז לדרום, מי שעשה את שניהם?
כן. קודם כל במרכז יותר חם, יש לך פחות עניינים של ערים וגבעים, דברים כאלה, מה שיש לך נגיד
בקוסקו,
בפרו, בוליביה. כן, גם המרחקים יותר קטנים, כאילו אתה עברתי ממקסיקו לפנמה באוטובוסים, מה שכאילו, אתה יודע, אתה עושה במטוס בדרום אמריקה, כאילו. כל מרכז אמריקה, אם לא מחשבים את מקסיקו, היא נראה לי רב, לא יודע, היא מאוד, כאילו, גודל של... של איזה מחוז במדינה כלשהי בדרום אמריקה. הכל נורא קטן. כן.
טוב, זה באמת קשה לבחור. אני, גם אם אני חושב עצמי, אם יש איזו מדינה אחת ספציפית, קשה לי לדעת להצביע על משהו אחר.
לא, אני רוצה לשאול את זה אחרת. חוויה ספציפית שהיה שווה בשביל לעשות את הטיול הזה. בכל זאת, הטיול הזה, כאילו, זה כיף וזה, הבן אדם אבל שנה מהחיים שלו היה בזה. וכאילו, השאלה שלי זה אם יש איזה אירוע שאתה אומר... כאילו, בטוח שהיו חוויות, מה זה בטוח? אני יודע, היו גם הרבה חוויות לא קלות במהלך הטיול, וגם הרבה טובות. אז זו חוויה אחת שאתה אומר, בשביל זה היה שווה לעשות את כל הטיול הזה.
כאילו, הייתה חוויה, נגיד, בבוליביה, יש ליד לפס, הר שנקרא וויינה פוטוסי, שזו פסגה מושלגת, שהיא כביכול... נגישה למטפסים לא מקצוענים. זה מין כזה, אתה סוגר דרך הסוכנות שלושה ימים, שהיום הראשון אתה מתאמן, וביום השני אתה עולה לפסגה באחד בלילה, כדי שתגיע בזריחה יום למחורת. אתה עולה 7 שעות, קשור עם, אתה יודע, עם צוות כזה, שלושה, כאילו עולים בצוותים של שלושה, אתה מחובר עליהם בחבל, ויש לך נעליים מיוחדות שאתה יודע, עם כזה שפיצים שתופסות...
קרפונים.
קרפונים או קרפיונים, איך שקוראים לזה. ואתה עולה למעלה, זה קשה וזה מפרך, ושוב, מטפסים מקצועיים, מסתכלו עליי, יגידו, אוקיי, הוויינה פוטוסי זה הר שיחסית קל לטפס עליו. אומרים, טיפוס לא טכני, זה לא טכני, אתה פשוט צריך ללכת, לא צריך לטפס יותר מדי.
אם יש חבל זה טכני, מבחינתי, ברגע שאתה עם חבל זה...
אוקיי, אז מבחינתי זה היה טכני. ורציתי להגיד, האמת, רשמתי את זה, שזה היה כל כך מפרך, כאילו, וכל הטיול במקומות האלה, הגבוהים האלה, אף פעם לא הייתה לי בעיה של גובה, ופתאום שמה אתה מטפס לפסגה, היא בגובה של 6,800...
וואו.
לא, 6,088, סליחה, 6,088 מטר מעל פני הים, ואתה עולה לשם וזה מפרך, ואתה יודע, 7 שעות אתה עם איזה 8 שכבות עליך, גם מכנסיים וגם חולצה, ואתה גם לא השתנתי במערך כל הזמן הזה. ופתאום יש לך בעיות של אוויר, ובחילות, ואתה רוצה להקיא, ואתה אומר, כאילו, אם אני אשתה, אני צריך כאילו, הרבה חישובים קטנים כאלה, וקשה, וקר מאוד. ואמרתי, ופתאום אנחנו מגיעים לקראת הפסגה, ופתאום השמש זורחת. ואני שואל את המדריך, מתי אנחנו מגיעים למעלה? הוא אומר, עוד 10 דקות. 10 דקות, זה כאילו, לפני רגע זה היה 7 שעות, פתאום זה 10 דקות. ואני אומר, אני עולה למעלה, אני אומר, שמע ישראל, אני צועק, שמע ישראל. וכאילו, בסוף עליתי, ואז כאילו, אוקיי, לא צריך שמע ישראל. אני רואה את כל הנוף הזה, נוף אתה רואה, כאילו, עננים, אתה מעל העננים, זה טירוף. ואמרתי, כאילו, וגם לא תכננתי לעשות את זה, כאילו, עשיתי את זה באמת בזרימה, כשאמרתי אנשים שהיו שם ואמרו שזה מאוד קשה וכה, ופתאום, כאילו, אני פה על הפסגה, ועשיתי את זה. וזה רגע, אמרתי, פאק, כאילו, מטורף, כאילו, מבחינתי, ללבל שלי, זה מטורף.
וואי, וואו, זה...
עכשיו באמת... נזכרתי, במה לא סיפרת שזה הסיפור שאני הכי אוהב.
מה לא סיפרתי?
עם הג'ונגל.
עם הג'ונגל. אני יכול לספר את זה אם אתם רוצים.
וואי, יאללה, יאללה. טוב, אם, אם זה סיפור אהוב על לירן, חייבים.
זה תזכיר. סיפור שאני הכי שבר אותי.
חבר של הספר.
ודבר שני, הוא מתלונן על חבלים. אתה יודע לאיזה טיול הוא לקח אותי? לפני איזה חצי שנה, אני חשבתי שאני מת בטיול הזה.
לא שום שום חבל.
תקשיב, זה היה פשוט ככה, מדרון, ואומרים לך, תרד את זה. איך אתה עושה? כמו בנינג'ה עם כאלה, איך זה נקרא?
יתדות.
יתדות, לך תרד את זה עכשיו, מה אני אובל שם לה, והם אבסוטים, באנו עם כמה חברים, יורדים את זה בפנן.
מה, אני ראיתי את זה בגד ים.
אבל חבל הורג אותו, חבל. אתה מבין? הייתי בטוח שאני, זהו, אני באותו יום אני...
זה כיף מאוד לראות את לירן סובל בטבע, באמת, הוא מקלל את הרגע.
אני לא סבלתי ככה הרבה זמן, באמת, זה היה
סבל. לא יודע מה ציפית.
והם מחייכים, אבסוטים.
לא, אני אגיד לכם, העלייה הזאת לוויין הפודוסי, כאילו, היינו באיזה בקתה שמיינו עולים, הבסיס, ובבוקר, שאנחנו הולכים ארוחת בוקר, ואנחנו יודעים שבלילה אנחנו עולים להר, חזרו קבוצה שבדיוק סיימה, שבדיוק עשתה את הלילה וחזרה בבוקר לבסיס. וביניהם היו שם 4 ישראלים שיצאו, 3 מהם לא הגיעו לפסגה. יש קטע כזה שלא מצליחים לעלות, שחוטפים איזה משהו. חוטפים מחלת גבעים, פשוט לא יכולים להמשיך ויזית, ואומרים למדריך, חוזרים, וזה חלק מהעניין הזה שהמדריך חוזר איתך למטה. ומתוך 4, 3 חזרו, ואני אומר לעצמי, פאק, זה בטח ממש קשה, אני עושה את זה הלילה. הנה.
זה באמת היה לא קל, אבל...
זה לא היה קל, כן, אבל זה היה חוויה, כי...
טוב, תספר את הג'ונגל,
הג'ונגל, הג'ונגל זה הסיפור האחרון.
תזכיר לי מה אתה חושב, מה שמעת על הג'ונגל? לירן, לא.
ככה, אני אספר את זה?
לא, שאני לא זוכר, יש...
היית עם איזה אינדיאני.
עם המדריך, עם חוזה.
ועם איזה אחד אמריקאי.
כן, אפשר לספר את זה.
ואמריקאי חטף איזה קלקולי. כן, כן,
כן, אתה עושה ספוילרים, נראה.
לא, תחנוך את זה, נו, לא זוכר.
לא, לא, בכיף. קיצור, אז קודם כל זה היה בבוליביה. שאלף למאזינים, זה מהמם לדעת שבמדינה הזאת גם יש ערים מושלגים גבוהים, וגם יש ג'ונגלים, יש את ה...
אמזונס.
זה לא האמזונס הראשי, זה לא הנער הראשי, אבל זה היובלים שלו, איך שאומרים זה. קיצור, אז נסעתי לאמזונס, ולקחתי שם טיול שנקרא חצי הישרדות. ישראלים אוהבים לעשות הישרדויות ודברים כאלה. זה סמי-הישרדות, שנראה לי כל ההבדל זה שפשוט בהישרדות מלאה יש לך רק פנס. זה הדבר היחיד שיש לך, ובסיים הסתרדות מביאים לך גם ציוד שינה וכו'. קיצור, אז זה היה 3 ימים, ויצאתי רק אני ועוד בחור אמריקאי אחד, קראו לו צ'ייס, הוא היה כזה... אני רק כאילו, הוא הגיע עכשיו מטקסס, יבוא אישי, עם הכובע שלו. איך קוראים לך? אני צ'ייס, ככה. זה הדיבור. קיצור, נכנסים לג'ונגל, אני צ'ייס, והמדריך חוזה. עכשיו, חוזה, הוא היה כזה... מצחיק, היה ניכר שהוא הדריך ישראלים בעבר, הוא ידע להגיד כמה מילים בעברית, ידע להגיד, יצא לי מצרפתי, הוא ידע להגיד...
גם עכשיו יצא לך צרפתי, ידע להגיד...
ידע להגיד לבבות דקל, אחי, אתה... הוא לא היה צרפתי, יוצא לי צרפתי משום מה, ידע להגיד אחי ולבבות דקל, ודברים שישראלים אוהבים. קיצור, יצאנו איתו לג'ונגל, בערב הראשון עשינו דייג, דגנו דגים בנהר כדי לאכול אורחת ערב, וצלינו אותם על מדורה. אני לא הצלחתי, צ'ייס היה ממש דייג מקצועי, צ'ייס יודע לדוג דגים, זה היה ממש כזה. הוא הביא איתו את הידע מארצות הברית, וחוזה גם המדריך הבוליביאני, גם דג דגים מעולה. הבאנו את כל הדגים, צלינו אותם על אש, קרטנו קצת בננות מהעץ בננות, צלינו הכל ביחד, עשינו אורחה. ואז המדריך, זה היה ערב שישי, והמדריך הבוליביאני רצה לעשות לנו טקס, טקס כזה של טקס אינדיאני כזה. אז אמרתי, טוב, זה תחליף לקידוש, תעשה את הטקס. אני שאלתי אם אתה רוצה להשתתף? אמרתי לו, כן. ואז הוא מושיב אותי ואת האמריקאי ועושה את הטקס. עכשיו הוא, יש לומר, שבלילות אותו מדריך, הוא היה מתחיל לשתות, וללעוס קוקה. יש להם קטע יש להם קטע על הבוליביאנים ולפרואנים שהם מלעוסים קוקה, ואני מניח שיש לזה השפעה כלשהי של
כמו גת
התמסטלות. אני לא עשיתי קוקה, אבל כנראה לא בכמויות שלהם. והוא היה, בלילות הוא גם היה שוטה, וגם היה לו אסקוקה, וגם היה לו אסקוקה, והוא היה מגיע למצבים שהוא כזה... והוא התחיל לעשות לנו את הטקס, הוא כזה הדליק סיגריה, ומתחיל לעשות כזה, כזה דיבורים של אינדיאני, מפחיק, תפילות לקודש ברוך הוא האינדיאני, והוא לוקח את הסיגריה, נושב לך, בפנים שלי, בפנים של צ'ייס, ככה, מזכיר למלמולים, אומר לנו, קחו עלי קוקה, תקברו אותו בחול, ותבקשו משאלה, ואנחנו קוברים את זה, ואתה רואה צ'ייס האמריקאי ככה, עם כל התדמית עם הכובע, וזה, הבלונדיני הגבוה מטקסס, פתאום אתה רואה אותו משקשק, הוא מסתכל על המדריך משקשק, ואני כזה לוקח את זה באיזי. נגמר הטקס, האינדיאני המפחיד הזה, והולכים לישון. בלילה אני כזה שומע מהכיוון של צ'ייס, לא מבין מה קורה לו. בבוקר אני קם, מבין שצ'ייס הזה חטף כנראה איזה שלשול, או גלגול קבע. הוא הלך ליער, היה צריך להתפנות שם, מסכן, באמת, לא מקנה בו באמצע היער, חטף גלגול קבע. היינו צריכים להחזיר אותו לבקתה, גם משם בסיס כזה, לבקתת בסיס, ואני וחוזה המשכנו פנים על היער. ואני אומר, רגע, אני נמצא פה עם חוזה המפחיד הזה, כאילו, ביום הוא היה סבבה לגמרי, אבל בלילה הוא היה משתגע. וביום הוא לימד אותי איך לחטוב עצים, לבבות דקל, אחי, בוא נחתוך לבבות דקל. ופאקינג עץ של איזה, לא יודע, 15 מטר, חתכתי מצ'טה, ופלנו אותו, והוא התחיל לחתוך לי, אכלנו, לימד אותי איך לשתות מענפים, דברים מעניינים. ואז בלילה, הוא פתאום, אני רואה את הבקבוקון שלו יוצא מהכיס, הוא מתחיל לשתות, מתחיל ללעוס את הגת שלו, את הקוקה, הקמנו מחנה כזה, פתאום הלילה יורד, ואנחנו יושבים שנינו על בולי עץ, הוא מתחיל לדבר איתי, אתה יודע שאני, עוד הייתי, התחתנתי, אני, כל הבנות בכפר עצרו אותי, הייתי בא לבחורה, למרות שהייתי נשוי, הייתי נפגש איתה בבר, אני אומר לה, אומר לה, את רוצה לבוא איתי, זה? היא אומרת לי, לא. ואז הייתי עושה לה, יש לך 5 שניות להחליט, את רוצה לבוא איתי או לא? 1, 2, 3, 4, 5, תוך 5 שניות אתה בא איתי. ככה כבשתי את כל הבנות שלה כבר. מתחיל לספר לי סיפורים, וכן, אני נשוי, ויש לי נשים מהצד וזה. והוא עם הצ'טה, לידי. ואני מפחד שעם כל הדיבורים שלו, הוא יחטוף את הפלפה ויחתוך אותי כמו לבבות דקל. זה היה הפחד שלי. מתחיל לספר לי סיפורים, כמו הטקס של אתמול, של הקידוש האינדיאני, התחיל להשתגע שם. הלכנו לישון, קמנו בבוקר, הבנתי שאני חי ושלם, ויצאנו מהיער, אספנו את צ'ייס מהבקתה, ולקחנו סירה וחזרנו לסוכנות, וזהו, ומאז לא שמעתי מחוזה, אני מקווה שהוא בריא ושלם, אבל הוא מאוד הפחיד אותי, במיוחד כשהוא עם הצ'טה ושיקור.
שתבין שהוא הולך איתו בחושך, ביער, לבד, עם אינדיאני שיקור, עם הצ'טה ביד. יצא לי חרוז גם.
כן.
להיות משורר.
שם כמו שיר, שיר של קרן פס יכול להיות.
אני ארשום את זה, אבל זה באמת מה שקרה לו.
הלכנו בלילה, והוא אומר, בוא, עכשיו נמצא יגואר, בשבילך אנחנו נמצא יגואר. והוא הולך מאחוריי עם המצ'טה, והוא נותן לי פנס, ואני אומר לי, אתה מוביל, ואני מאחוריך, ואני מאחוריך, והוא עם המצ'טה מאחוריי, אנחנו נמצא טפירים היום בלילה, הולכים שעתיים, ואני אומר לו, חוזה, אני עייף, הוא אומר לי, לא, ממשיכים לחפש עד שמוצאים טפיר. הוא הפחיד אותי רצח. כן.
זה היה טפיר? היה טפיר?
בסוף לא היה טפיר. היה קטע שהוא עושה לי, הנה יגואר, הנה יגואר. ואני אומר לו, איפה, הנה, מה אתה מטומטם, אתה לא רואה, הנה יגואר. איפה יגואר, איפה יגואר? אני עושה לו, הנה זנב, אתה לא רואה. ואז עושה פתאום, אין יגואר, הלך יגואר. לא היית מספיק עירני בשביל יגואר, אין יגואר. אכלת אותה.
אין יגואר.
ועכשיו, עד היום אני לא יודע אם היה יגואר או לא היה, אם היה יגואר, זה היה... כאילו, לראות יגואר, באמת, במקומות האלף.
זה נדיר.
אני הייתי מת, שמתי עם פאקינג אינדיאני כזה, עם הצ'יטה ביד שיקור, אני במקום...
אחי, מחטש רמון אתה לא שורד, אתה רוצה לשרוד ג'ונגלי באמזונס?
לא, אתה סיפר לי את הסיפור הזה, אני נפלתי. אומנם מצחוק, כי זה צחיק אותי, אבל זה סיפור פסיכופתי.
וואי, ממש. טוב, אנחנו נסיים באמת עם הסיפור הזה, זה הסיפור לדעתי לפנתיאון, ומשהו עכשיו שאני מתחיל באמת לעשות איזשהו מסורת קטנה בפודקאסט לסיומת, הרי פודקאסט העיקרון בו שהוא נשאר forever כזה במדיה, ככה שגם עוד שנה, שנתיים, תוכל לשמוע את הפרק, ואז פתאום להיזכר בשטויות שאמרנו פה.
מה זה כתב ויתור?
כתב ויתור, בדיוק, זה צריך לעשות בהתחלה. אבל בכל מקרה, אז עכשיו שאתה תהיה עודד שישמע עוד שנתיים את הפודקאסט, מה אתה רוצה לאחל לעצמך, או בעצם להגיד שהעודד הזה יגיד לעצמו עוד שנתיים?
קודם כל, אני מקווה שאותו עודד של העתיד ישמע את הפודקאסט בדרום אמריקה, עם חוזה, בלי חוזה, בוליביה, לא בוליביה. מקווה שזה יהיה שם. אני מאוד רוצה לחזור. ומה אני אגיד לו?
מה אתה מאחל לו?
מה אני מאחל לו? מקווה שאותו עודד של העתיד יהיה כבר בנוי, מנטלית, קריירה, כיוון בחיים, כן, והמשיך לטייל. יתפרנס טוב, והמשיך גם לטייל על הדרך.
וישלב את הדברים שהוא אוהב.
ישלב את הדברים שהוא אוהב.
ומה עם לירן? מה, לירן לא יש שם איתך בדור?
אם חברים לירן ירצה לבוא, ואם לירן יראה נכונות, קצת לחוץ ויתושים, הוא מוזמן.
וואלה, מעולה.
עכשיו תשאל אותי מה אני מאחל לו.
מה אתה מאחל לו?
מה אתה מאחל לי?
לא, קודם כל זוגיות.
אמן.
שיהיה, אם הוא לא יתחתן, לא יתחתן, אבל שיהיה כאילו זוגיות טובה. כאילו, אמרת שנתיים, אני לא יודע אם עוד שנתיים הוא יתחתן. אבל שיהיה זוגיות טובה. דבר שני, שיעבוד במשהו שהוא אוהב, שיקשים את עצמו. בן אדם מאוד מוכשר, באמת. והוא מחפש את עצמו בתחום של הסטנדאפ, והולך לך טוב, כי אתה לא יכול להגיד שלא. הולך לך טוב, בזמן קצר יחסית שאתה בעסק. שיתפרנס מזה בכבוד, שמפוצץ בכסף, שיקנה לי פלאפל.
גם בסטנדאפ וגם בדרום אמריקה, אגב, אפשר ללמוד המון על עצמך, ועל כמה שהחיים שלך תקועים. לא, סתם, כאילו, כן, אני מקבל, כאילו, תודה רבה על האיחולים, נראה.
כן, שיהיה כזה מבוסס במקום גם של הזוגיות, גם של העבודה, אבל גם לא, שתהיה מאושר. לא סתם לסמן וי, שיהיה מאושר.
הנה, זה מין שורה תחתונה של הפודקאסט, כאילו, לא לסמן וי, ללכת, לא, אל תלך למקום כי אמרו לך שיש שם יפה או כיף, לך לאיפה שאתה רואה לנכון ללכת. אם אין לך באמת רצון ללכת לשם, אם אתה חושב שהעדר הולך לשם, אתה לא באמת רוצה, אל תלך. אל תלך לשם. תעשה מה שאתה חושב, תפגוש את האנשים הנכונים, תייצר את החוויות משל עצמך, אל תהיה כמו כולם, תעשה מה שאתה חושב לנכון, ותיצור את הטיול שלך, תרקום אותו בכוחות עצמך, לבד.
סיכמת את זה מושלם.
מה סיכמת? לא יכלתי לעצמי כלום, שקי.
טוב, יאללה, אתה כוכב השני.
תאחל לעצמך גם לך. קודם כל, אפשר להגיד שאתה כאילו בתפקיד חדש בעבודה שלך אמיתית, אני לא יודע מה מותר להגיד. קודם כל, שיהיה לך בהצלחה. דבר שני, זוגיות. דבר שלישי, שתהיה מאושר. דבר רביעי, אני באמת חושב שיחסית, זה לא שכאילו בן אדם שלי אומר, כאילו בלי להעליב, שהכישרון בו גדול, אבל יכולת שלו לנצל מומנטום ולקחת דברים ולעבוד בהם קשה ומטורף. כאילו,
זה הגול.
מעורר השראה, מעורר השראה.
זה איתי.
אם היה לי 5% מזה, אני חושב, הייתי כבר ממריא לבאמת גברים אחרים.
לבריאות.
ולעצמי אנצל לאחריאל, שיהיה לי כיף, שיהיה לי טוב.
רק כיף, אושר,
רן. תכלס, עכשיו זה קריירה. אני רוצה להיות בתעשיית המוזיקה הישראלית, אנשים צלצלים אליי כל יום, בוכתות של כסף, בוכתות של עבודה. זה אחלה, חוץ מזה כיף לי ממש.
או בתעשיית המוזיקה הדרום-אמריקאית, דרך אגב, אני נורא מחובר למוזיקה הדרום-אמריקאית, מקסיקנית, קולומביאנית, ארגנטינאית, יש שם שוק, תפרוץ אותו, לירן.
אמן.
הנה, עכשיו הייתי אצל באוזונה, אוזונה היה בארץ.
אוזונה, כן.
כן, חזק. אוקיי, אז אם כולם אכלו, אז גם אני אאחל, אז אני אאחל לכם, דבר ראשון, כל אחד מכם שיגשים את החלומות שלו ואת השאיפות שלו, כל אחד מכם מוכשר בצדדים השונים שלו, אם זה לירן במוזיקה ומודד, שגם הייתי בהופעה סצנאפ שלך, ואתה מוכשר לאללה.
נכון, הוא היה.
הדבר הזה, הייתי בהופעה, כן, עם טלדן. אז גם מאחל לכם באמת שתגשימו את הדברים שלכם, אבל בדרך שלכם, ותממשו למעשה גם את השאיפות שהן מעבר לקריירה, זאת אומרת, אם זה טיולים, או אם זה זוגיות אצלך, או לא יודע מה אתה עושה עוד חוץ מנגן.
רק זוגיות.
חוץ מנגן, ועם מאיה אתה לא עושה כלום בעצם.
שום דבר.
אתה גם מבשל מדי פעם.
מבשל, האמת אני מבשל טוב, אבל כן, אני לא... רק שמעתי את זה. טיולים, אני אין לי את הקטע של הטיולים האלה הגדולים, זה לא עושה לי את זה, אף פעם לא עשה לי את זה. טוב לי שבוע לפה, שבוע לשם, לא מעבר.
זה נפות, צריך הפרק פה להיות, למרות שאתה מטייל.
כן, בדיוק.
מעולה. יאללה, תודה רבה לכם.
תודה, איתי. תודה, לירן.
אז מה היה לנו היום? מודד לקח אותנו למסלול של דרום אמריקה ולימד אותנו למעשה איך עושים דברים בצורה אחרת. אמנם זה היה קצת דרך החומוס, אבל עדיין הלך לאוסטלים של מקומיים, הכיר מקומיים, חווה גם חוויות מיוחדות, כמו סיפור הפיצה וגם הג'ונגל עם מיסטר צ'ייס, אבל למעשה הוא מראה לנו שבכל גיל, בכל שלב החיים, אפשר לממש חלומות, ללכת ופשוט לעבור ולרקום לעצמכם את המסלול שאתם רוצים. לא לסמן וי עכשיו על כל מה שאנשים אחרים עושים, אלא ליצור את הדרך שלכם. אז אנחנו ראינו את עושה נייר, אפשר למצוא אותם בכל הפלטפורמות, באינסטגרם ובפייסבוק, פרפרסנס פודקאסט. אוהב אתכם, תנו בדירוג, ויאללה, נתראה בפרקים הבאים. ביי מטיים.